פורים שמח ידידיי, אנחנו מתחילים את הפתח של היום, למי שעוד לא הספיק לשתות ולמי שלא השתכר, אנחנו מתחילים עם כללים שיכולים למנוע או לכל הפחות למעט תופעות לא רצויות שמבוססים על מקורות רפואיים מוסמכים. אז לאדם שלא מרגיש טוב, מומלץ להימנע משתיית אלכוהול שפוגע במערכת החיסונית של הגוף. לפני השתייה צריך לאכול הרבה, במיוחד מאכלים שמנים. יש כאלה שהמליצו על שמן זית שמעורב במאכל אחר. סתם מטוגנים, או כאלה שמכילים פחמימות, כמו קמח, תפוחי אדמה, אורז וכדומה. כדאי מאוד לאכול טוסט צרוף, כי הפחמן שבו מסייע רבות לעיכול האלכוהול. לשתות מים ומשקאות קלים, במיוחד אותם מכילים ויטמינים, ומומלץ גם לקחת כדורי ויטמינים. על אף שהאוכל מעט את השפעת האלכוהול, הוא לא מונע את ההשתכרות. ואכילה ושתייה מוקדמת מונעת את התייבשות הגוף ומסייעת בעיכול של האלכוהול, ועל ידי זה גם מונעת תחושה של בחילות וכדומה. תוך כדי שתייה חשוב מאוד לבחור משקאות איכותיים, בדרך כלל זה נמדד על פי המחיר. לכן עדיפים משקאות שבהירים בצבע שלהם, וכאלה שלא מכילים סוכר, כי כל אלו מתעכלים בגוף ביתר קלות. אין לשתות סוגי אלכוהול שמוצרים מקורות שונים זה מזה. זאת אומרת, יין ובירה ווודקה וויסקי ודי, בשום אופן לא שותים בירה אחרי יין. אין לשתות הרבה בבת אחת, צריך להמתין בין מנת משקה, שזה כוס יין של 13% אלכוהול, או כוסית משקה חריף של 45%, במנה אחת כחצי שעה לפחות, כדי לתת לגוף זמן להקל את האלכוהול, וההמתנה היא לא מונעת את ההשתכרות. צריך גם להקפיד שהשתייה תהיה מלווה באכילה ושתיית מים ומשקאות קלים. מומלץ לשתות לפחות כוס אחת שמשקה קל על כל מנה של אלכוהול. התרחק לגמרי ממשקאות מוגזים ומסבכים את עיכול האלכוהול. מומלץ להימנע משתיית משקאות שמכילים קפאין, כמו קולה, קפה, תה וכדומה, כי הקפאין מייבש את הגוף בנוסף לאלכוהול. אם מרגישים בחילה, צריך להפסיק לשתות אלכוהול, לשתות כמה שיותר מים, ולאכול מאכלים עם פחמימות. לא לאכול בכלל, זה טעות. אחרי השתייה, כדי להחזיר לגוף את הוויטמינים שאיבד מחמת השתייה מרובה ולעזור לגוף לעכל את האלכוהול שעדיין נשאר בו, צריך להקפיד להמשיך לשתות מים ומשקאות קלים שמכילים מלח, סוכר וויטמינים, במיוחד ויטמין C והשלגן. מומלץ גם לקחת כדורי ויטמינים. אם לא מרגישים טוב ביום של אחרי זה, מומלץ לאכול בננות וביצים עדיף מבושלות ממטוגנות, ובמיוחד שוב, כמו שאמרנו, טוסט צרוף. הדברים האלה מכילים להם רכיבים תזונתיים שמסייעים לגוף לשקם את עצמו, כמו כן להמשיך לשתות ולנוח חצר. עד כאן בעניין הזה, ואנחנו ממשיכים עם שמחת פורים רבותיי. זיכרונות משואבי לב מעבירת הפורים בישיבת חברון של פעם, מפי הגאון רבי יהודה שנקר שליטא. אז הוא מספר שהאווירה בישיבת חברון לפני 50 ו-60 שנה הייתה אווירה של שמחה אלאית. באחד מימי הפורים שחל בערב שבת, יצאו קבוצה בריקוד פורמי סיור לכיוון כיכר השבת, בדרך הם פגשו רבי שמעיה לוין, שהיה שר הסד, אחד מהבחורים הדומיננטיים, קראו לו אברהם רביץ, ניגש שרית הספודק, מהראש של רבי שמעיה, הלביש אותו, וכך הוא, רבי שמעיה עצמו השתלב בתוך מעגל בני הישיבה. כך יכלו גם לראות באחד ימי הפורים קבוצה של נכבדי הישיבה יושבים ברחבה שסמוכה לישיבה, כבעבורם רביץ עם כובע חזנים, ושרים את הלכודוידי במנגינה תימנית. בכלל, השמחה בעריכה לישיבי ערכי השתקים בליל פורים, הכל במסורת הסלבודקאית, שזהירות ופגיעה בזולות וללא ליצנות מוגזרת. אחד השנים הביאו לישיבה ספסלים חדשים סמוך לפורים ועשו מבצע של נעליכו. כל בני הישיבה הורידו את הנעליים ועלו יחפים לכל מיני ספסלים. כי בתיקי טובי בני הישיבה היו מכהנים כפורים רוב, היו סמכים בני הישיבה. אחרי שהסתמה השמחה בישיבה, היו קבוצה בני הישיבה ששמחה כדת היום בביתו של המשגיח, הגאון הצדיק רב מאיר חודש זצ"ל, ללא נוכחותו של רב מאיר עד השעות המאוחרות של הלילה. גם ביום הפורים עצמה האווירה הייתה שמחה. אחת השנים הגיעה הבוקר לישיבה רב נתן שפירא וראה שהציבור יבש, לא נוכח די טוי. הוא לקח את הקבוצה מנכבדי הישיבה לחנות של פוליקמן בזכרון מאיר, שזה היה חנות של יין. בא לכם לפתח את אותו העין וישקע את הבוחרים כהוגן ללא תשלום, שחזרו בריקוד סוער לישיבה. אבל היה שנה אחת שהיה משהו נדיר, שמענו על זה מהגאון רבי יהודה שינקר, תשט"ז, באופן חד פעמי, קיימה סעודת פורים בחדר האוכל של הישיבה, בהשתתפות כל ראשי הישיבה ורבניה. הגאון, ראש הישיבה, רב חסד קלרנה, היה שרוי בשמחה יתרה, והחתן של הגאון, רב אברום פרבשטיין, היה בגילופין כדת היום. פתאום רב אברום, רבי חזקאל, סליחה, קם עם קומו, דבר זה לא היה פלני לו בכלל, מי שהכיר אותו. קרא לעבר חתנו, אברום, אברום, והוא ישיב לו, ואומר הנני. וככה שנים, ושניים מבני הישיבה עמדו על השולחנות וחרזו ומחרזות שמחה. אברום רב התחמד וחזר דבר רב חסד קלרנה, מדיבורים שלו ותקעים. ובדרך חיים טייבר, אברום יצחק טוקר, עמד וחזר על שיעור של משה חברייני. אחד מהזיכרונות שנצרבו באותו סעודה, שהשתתפו בה גם כמה דרכים, תלמידי חכמים שגרו בסמיכות לישיבה, אחד מהם אתם חוכם מופלג, תלמיד של הגאון רבי אליעזר גורדון, זה תלמידי שריד חרב שעלה לארץ הקודש, היה בודד, כובד פעם באופן נדיר, לומר שיעור בהיכל הישיבה. כדי כמה דקות נעמד הגאון רבי שפלי, שהיה מבוסם גדת היום, והכריז בקול גדול, תדעו לכם שהרב אותו אחד, הורש כבהאג. אחרי זה רבי שיצא לסעודת פורים אצל אמא שלו בבתי-ניטין, ואני מספר רבי דשנקר, הלכתי אחריו כל הדרך, ולכל חנות שהייתה פתוחה, נכנס רבי וחזר, תדעו לכם שהרב ההוא, הורש כבהאג. ככה כשהגיע לבתי-ניטין, כבר עמדו שם בני משפחות פלי וגרבוז, חיכו שהוא יבוא להתחיל הסעודה, הוא ממשיך לקרוא בקול גדול על ההוא, שתדעו שהוא הורש כבהאג, שאין לך שמחה מפוארת מלהחיות לב ומלא. עוד עובדה מספר הרב שיינקר, שנכנס לבית שלו, הגאון רבי יצחק גדורשוב, תמים מובהק של ברון קוטלר, שיחד למדו באותם שנים בכולל בתל אביב אצל הגאון רבי יצחק נשר, אמר לי, רבי יודלין, בוא נלך לשמח אותו בנפתולי טפלי. מי זה היה? זה היה אחד, רבי נפתולי הזה, הוא בגיל צעיר עלה לארץ מהונגריה, אבא שלו הביא אותו לתפארת ציון בבני ברק. כבר אז היה מלא וגדוש, הוא היה למופת בכישרון שלו, בידיעות, בהצדה הגדולה. למד שם שנה אחת אצל רבי יהודה, קרב מאוד לחזון איש, אמר עליו שעתיד להיות אדם גדול. אחרי זה הוא למד זמן קצר בחברון, ואז עבר לפתח תקווה, למד שם כמה שנים. מלידתו, הוא היה מדוכא בייסורים, ככל שגדל והתגבר, הוא ראה את המצב הגוף והייסורים גדלו. הוא היה מיוחד בקבלת הייסורים, שלא התלונן, קיבל את כולם סבר פונים יופי, היה מיוסר מאוד, אף שהוא קנה לו דרמת בלימות, שם הוא גר עד עוד אורתיו של המתבייס שהוא נפטר שם. ובכן, רבי צבי דרשוויץ, הוא אומר, קרא לי שמח אותו, יצאנו לבית שלו, כשנכנסנו לבית שלו, עשינו המתה, ישבו החברים שלו מלומז'ה, מור שר יותר, הגאון מחם קנבסקי, הגאון רב דוד וורט, הגאון הרכיב את טננבוי, והגאון רב ארל ויינטרוב, רצו לשמח אותו. הוא אומר, אני הייתי, הוא מספר רבי דשנקר, הייתי עם מצב רוח מרומם, אחרי קיום מצוות היום של חרבי שגיבסומה, התחלתי לשיר, כדי לרומם אותי, לרומם, סליחה, את מצב חושר רב נפתולה, עליתי על השולחן לרקוד מולו, איתי עלה על השולחן לא פחות ולא יותר, מורון שר אותו ערב, ויחד רקדנו קרוב לחצי שעה בהתרגשות, שמדי פעם, רב חיים קנבסקי קורא לעבר חברו רב נפתולי, רב נפתולי, כדי לשמח אותו. בהמשך הם הזכירו חוויות ותיארו נשכחות, שמחת את לב חברם הצדיק. תיארו את חברת לימוד התורה בתוך התחק, כשזכו לתלמידי לומז'ה פתח תקווה בימים, והשמחה עליו ערכה וגדלה. פתאום השתתקה השירה. אחד החברים נזכר על שעון הזהב שקיבל חתן, אחד מהחתנים בישיבה מאבא של קלטו. היה מדובר בחור מופלג, גם אם היה אחד מגדולי הדור, משה שמואל שפירא. זה היה בעיצומו של יום שישי סגרירי אחרי חצות. איש צורה רץ לספר לבחורים, הגניבה שהתחולה בדירות, תלמידי הישיבה, לא על הגנבים, הרבה מה לקחת, אבל הם חטפו דבר אחד יקר, השעון שלך משה שמואל. החתן משה שמואל שתק שנייה, ואחד התחיל לפזר מזה ניגון. הניגון הפך למילים בשיר הידוע שלו, עשו מורה מנחם הראו, ראו, גבעל, גבעל, מי בורא אלה? את השיר הזה ישמיע עכשיו, אותו חבר, הוא יתר נפתולי, נעמד על הכיסא, ליד מיטת החולה וניגן, ודמעות של ארגן נפצו בעיני כולם. אי אפשר לשכוח, אומר הרב שיינקר, למרות שעבר יותר מיובל שנים את השמחה הגדולה של מורון, שלי את הרב חיים פינסקי, שבא בקצומו של יום הפורים, ושמח שלב ומללים ויצא מגדרו לשמחה הזו, אשרי עין רעשו. זה דברים נפלאים מתוך הכתבה מאת הרב שלום יצחק בוסקשטיין בידד השבוע שהתפרסמה לפני כשנה. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם שאלה מרתקת שהגיעה לשולחנו של הגאון רבי יצחק זילברשטיין. הוא מספר שהגיעה שאלה שקשורה לקופת העיר מאחד הרבנים המתפעלים על התורמים. הוא מספר שכשהוא התבונן ברשימת הבקשות הוא נתקל בבקשה שהשולח אמר שהוא תורם 1,000 שקל על מנת שיתפללו עליו שהבקשה תתמלא. והנה בדף הבא נתקל בקשה נוספת. היא בן משפחה של התורם הראשון אבל בקשה הפוכה. גם התורם השני מצטר שהוא תורם ממנת שהתפעלו, שבקשה תתמלא. שאל אותו רב, מה אני צריך לעשות? יש פה דבר בפוחו, אפשר להתפעל שתי דברים גם יחד. באמת פעיה בקשה של הראשון, כאילו אני קובע שהבקשה השני לא תקיים, ולאפס. אז ישבתי לרב, אומר בצוק דילברשטיין, שהשאלה הזאת כמו נשאלה על ידי הצאר הרוסי. כשהשיטנות ברוסיה עשו להפיל גזירה חמורה ליהודים, אז הראשי הקהל התאמצו להשיג רישיון לביקור של הצאר הרוסי בשביל רבי צלם, רבי צלם מוולוז'ין, ושיעלה בידיו להסביר את השקפת היהדות. הראשי הנושג, רבי צלם בא לארמון של הצאר, שהציג לפני בין יותר שאלה, האם אתם מתפללים עליי? לפני אלוקים שלכם, שאני אצליח במעשי ידיים. ענה לו רבי צלם, ודאי, שתפילה מיוחדת לזה, נותן שואה למלאכים. המשיך הצאר ויהודי גרמניה, גם הם מתפנים לשלמה של מלכם. ובדי אמר לו רבי צלם. אז תשמיע, המשיך הצאר לשאול בנימת התכון, תניעה גדולה לי אליכם, הרי אם יהודי גרוס נתפנים לשלמה כזו, הוא שומע, והלוקים שלכם שומע עליהם, צריך לעזור לי. וכשיהודי גרמניה זרקים מתפילה למלך, הם שומע אויב שלי, הלוקים שלכם שומע עליהם, ויש רק אלוקי אחד, אז מה קורה פה? הוא שומע לשני הכיוונים. כפי שהתבטא לרבי צלם אחרי זה, הוא אמר שלכל השאלות התכונן, רק כל השאלה הזאת, לא הייתי כזאת שאלה, מה עושה יהודי בכזה, בעת שכזאת? התפלל הלקויים שהוציאו אותם מהסבך. ורבי צלם התפלל, כשהוא צדיק התפלל שם מושיע, וענה לו רבי צלם, התשובה לשאלה שחוצה, אותו תפילה שאנחנו מתפללים עליך. כתוב הנותן שאל המלאכים, כתוב שם גם את הפסוק, הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה. לפי דבריך, הצר הקשר, יורדי הים, שתים בו נהיות נפרד. יש כאלה שנשאים מזרח למערב, קוקים לרוח מערבית שצאלן, יש כאלה שנשאים מערב למזרח, קוקים רוח מזרחית. אותו דבר מצפון לדרום, דרום לצפון. כולם מתפללים שיגיעו למחוז חפצם, וכולם מגיעים, איך זה קורה? או שהוא שומע לאלה, הקדוש ברוך הוא לאלה, איך תכן שתפילות כולם משמעת? אלא מה זה כבר מסתדר? יש לו כוח, לקדוש ברוך הוא לסדר את הכל, ואותו דבר בשאלה שלך, יש לו אפשרות לשמוע. גם ליהודי, גם לידי גרמניה וגם לידי רוסיה. הוא אומר לענות כזאת תשובה, זה נאמר לי בדרך הטבע, אין כמעט אפשרות של בר אנוש להשיג את זה. גם הצער ראה בזה השגחה אלוקית על כבית, הפגישה הסתיימה בתוצאות חיוביות ביותר. ואגב, הוא צריך לדעת שהנס הזה קורה לכל יהודי שהולך בדרך הישר, לא רק הרביץ אליהם. גם בדורות האחרונים יש לי השמיני על טבעי והעזרה תגיע, וכימון בלתי צפוי לכל מי שהולך בתומת לב, וזה מה שעניתי לאותו רב מקופת הר, צריך לצאת לשתי הדברים, והשם, השם כבר יסדר את הדברים בצורה הטובה ביותר. כשראיתי, אומר שהדברים עדיין לא התיישבו על ליבו של הרב, הוספתי לספר לו מה ששמעתי לאחרונה, על בני זוג שנסו להתפעל במירון, וכשסיימו את התפילה, אמר הבא לאישה שרוצה לנסוע לנהריה, לרבו רבי דוד אבוחצירא, שואל כמה שאלות. היה איתה שהשעון הצביע, אישה מאוד מאוחרת, כבר לא היו אוטובוסים עולה לנהריה, אבל הבעל לא נכנע. הוא אמר שהוא תורם 1,000 שקל לקופת העיר כדי שיגיע לו עכשיו טרמפ לנהריה. האישה מצידה טענה שהיא כבר מאוד עייפה, אין לה כוח, והיא גם תורמת 1,000 שקל כדי שהטרמפ לא יגיע. מה עשה ריבון שלו? גם תוך דקות צפורות שמי בני הזוג המולה, סמוך למקום שעובדים, עד מרה נודע להם שרבי דוד הגיע בעצמו למירון. וככה קיים השם את שתי התפילות. הבעל יוכל להציג את השאלות, וגם הטרמפ הוא יגיע כפי תפילתה של האישה. ללמדנו שבאמת לא צריך לצאת להשם את רוח עצות והברכות מה לעשות, כיצד לקיים את כל התפילות. ואנחנו ממשיכים רבותיים דקה מתוקה, 60 שניות מרתקות על הדף היומי. מה עדיף, מלוח או ממולח? אז הגמרא שלנו שבת דף ד' מספרת שבו מיני רוב ומרב נחמן, שאל אותו שאלה, ואז הוא אמר לו, כשתאכל כור של מלח, אז רש"י אומר, בבדיחות הוא אמר לו, כשתמדוד לי כור של מלח, אני אגיד לך את הדם של הדבר. עוד פירוש הוא אומר, כשתאכל כור של מלח, לא תאכל להשבתם ולנו. אז דבר של התשובה הזאת כותב הרב בצל זאב שחרן בספר של שו"ת הרב"ז, על פי דברי בן המחבר בהקדמה לשו"ת נדב ביהודה, בדיבור מה שאמרו במשנה, שאבא זוכה לדבר על חוכמה. וכשהרי אמרו שאין תלמידי חכמים מצויים שיהיו בניהם תלמידי חכמים, כדי שלא יגידו ירושה אליהם. אז בתחילה הוא כתב לבאר את הדברים על פי מה שנודע לחכמי הטבע, שגוף האדם מורכב מארבע דברים, מים, שמן, סיד ומלח. ומצאו שככל שאדם יותר חריף ובעל שכל, יש בו יותר מחלקי המלח. ומילא אומר, זה מה שהכוונה של הגמור, הוא ללמוד ובנו ללמוד. אם יש כסף רק לאחד מהם, אז רבי דה אומר, אם בנו היה זריז וממולח. זאת אומרת שהרבה לא ידעו לפרש מה זה ממולח, עד שרצו לתקן במקום ממולח ממולה. הוא אומר, באמת שפני הרי שכוונה ממולח, זאת אומרת שיש לו הרבה חלקי מלח בגוף לרמז שהוא חריף ובעל הבנה. לפי זה נמצא שגם השכל והחוכמה הם מסיבת הרכבת הגוף. ומהחלקים שלו, לקרוב להיות טבע אב, דומה לטבע הבן. ולכן אמרו שאבא זוכה לבנו בחוכמה. אבל עניין חוכמת התורה, אמרו שאין היה דושה. כפי זה פרש הרבה לדברי רב נחמן, שכמה שמלח רומז לבינה יתרה, זה מה שהוא לא בא לרמוז לו. כשתוכל קור מלח וירבו חלקי המלח, וכן תוכל לעמוד על הדבר. והנה באורייס, בגמור המובא שאכילת זיתים קשה לשכחה, וכתב היעבד שמה שלא נסגרים, לא נוהגים להיזהר מלאכול זיתים, אפילו שנזהרים משאר דברים שוגעים די שכחה, אז נראה שלוקים שלא נראו דבר הגמרא, ומי שאוכל את הזיתים הוא אדם לחים וחיים. כבר סיודע להם, השם כי הם זיתים המצויים, שהם גבושים במלח, לא אוכלים אותם אלה כנוח. וכתוב על כתמיר, בניתי גבריאל, מה שיאב שעדי שכובש את הזיתים במלח, לא משקרים את הלימוד. אז עם אלה, יש להביא לזה סימוכים, שאדם חייר בעל שכל, יש לו יותר מחלקי המלח. אז עם אלה, באכילת זית מלוח, הרי המלח מסייע לו, שיוסיף הבנה בשכל, כדי לא יגרום לו לשכחת התורה. כאן אנחנו ממשיכים רבותיי עם סגולות וישועות, כל הפוישת יד נויסים לו. יש פה דברים נפלאים שפרסר מלך בידרמן שליטה. היה מייסי לפני שנים בלייקווד, קבוצה של אברכים פרסמו מכתב בראש כל חוצות. הנה, גם אנחנו שמענו ימי קדם, ביום הפורים כל הפוישת יד, לבקש ישועה, נותנים לו משמיים כל מה שהוא יבקש, והיינו חושבים את זה כמליצה ועם רנה, תולי מידי. ומספרים שכמה מאיתנו סבלו איסורים שונים, איש ניגו ומחובו. לכן אספנו יחד כמה ימים לפני פורים בצוות אחד, הקיבלנו על עצמנו כי איש אחד בלב אחד לעשות אגודה אחת ביום הזה, לשפוך שיח וצפונים לפני בורא כל העולמים, שיוצאינו אפילה לאור גדול, ומבעוד מועד דוכן סדר היום מדוגדה, כי לב שבא וכמה מותה יתולום, תגיד את מילים, קראנו גם זמן לעסק בתורה, הוא נשאר מצוות היום, וכולם כאחד העידו, בתוך זמן קצר ראו בעיניהם ניסים ונפלאות בעניינים. והחכם הוא אומר, ישמע ויעשה כמסיים, ויזכה גם הוא, שמלא השם כל משועת לבוא לטובה. וסיפר רב מיילך שהוא ראה, הוא ראה פעם בסמדה שחזה באיזה בני ברק, בלי פורים, שם מלא עדיף את מקום, כל אחד היה עשו את הדברים קדושים. ובקרן זווית יש לך עבורה של בחורים צעירים שעשו בשיחה בטילה, פתאום אתה רואה ראש הקבוצה שהיה בחור מבוגר, אחרי מצא את זיווגו לעומת אחרי שכבר ניסו, הציע לחברים שלו, בוא נגיד תהילים, התפלל השם ביום נשגב זה וככה עשו, הבחור הזה יריך בתהילים עד הלא יש לשוחר, הרי זה פלא מיד אחרי פורים השתנה וזה לא לטובה, ובא בברית האירוסין למשפחה מיוחסת בישראל, שידוך שלו חלמו עליו, והקים בית בישראל לשם ולתפארת דוירס נשאר מזרח, עם לילה. עד כאן בעניין הזה הבא. ואנחנו ממשיכים עם עוד דברים נפלאים. האם מותר לשלוח לשכנים ביחד, אם לשלוח אמונות גם את שתי הביצים של אבינו מהם אתמול? מביא הרב שברטרוד שאלה. אולי יש פה ייצוג של ריביס, אבל תשובה שזה מותר. כי כל העניין של שעת פירון כזה נקרא זה יותר ריביס, נקרא זה נקרא לכולם שמשלוח פונות המופע, הוא לא עבור הלוואת שתי הביצים, אלא נהפוך הוא. זה בסדר, אפשר להחזיר הלוואות ביחד עם משלוח פונות. אנחנו משכים דפעים בהלוכה, איך צריך לנהוג כשמגלים מצה כפולה בפסח, ומה דינה של מצה שנגע בחמץ במהלך האפייה? אז את מצוות אכילת מצה בליל הסדר צריך לקיים במצה שלא הושרתה בנוזל כלשהו, וזה מלבד המנהג של קהילות רבות שלא לאכול בכל ימי הפסח מצה שרויה בדיעבד. אם מצה הושרתה במים יצא ידי חובתו, אבל אם המצה הושרתה בנוזלים אחרים כגון יין ומרק, חובה לשוב ולאכול מצה אחרת לשם מצווה. וזה כן החולה שאכילת מצה קשה להם רשאים לכתחילה להשרות אותה גם ביין ובנוזלים אחרים. ויש שכתבו שאם הזקן והחולה יכולים לאכול את המצה שמרוסקת ומסחררת, אפילו כשיכול ללכת לקיים את מצה, צריך להדיף מצה כזאת לקיים אותה לפני מצה שישרו אותה. מצה כפולה, זאת אומרת שהתקפלה בשעת האפייה, שני צידי הכפל דבוקים זה לזה. אם היא נאפתה בפסח, המצה כולה אסורה באכילה. אבל אם נאפתה לפני פסח, מותר לאכול את כל המצה מלבד מקום הקצן. סביבותיו רוחב כדי נצילה, שזה בין 2-2.4 סנטימטר לשתות השונות. הוא בנוגע לבירור חמץ, אם המצה נפתה בפסח, יש סוברים שמקום הכפל טעון שרופה. גם אם נפתה לפני פסח, יש אומרים שראוי לשרוף אותו ולפחות להוציא אותו מהרשות. ויש אומרים שדינים האלו אמורים רק בנוגע למצות אבות, אבל למצות דקות שבימינו, לא צריך לצרוף את מקומות הכפל שבהם, וגם לא להוציא את המרשיתו, והם לא אסורים אלא רק באחד. מצה שנאפתה יחד עם חמץ, השם הרחם, בתנור אחד, באופן שהתנור לא בולע מהחמץ, כגון שאפה בו לחם, אז לא השם הרחם, כריכה, כגון שאפה בו לחם חמץ, זה לא שום נוזל, אז היא מותרת באכילה בפסח. אבל אם היא נגעה במהלך האפייה בחמץ, צריך להסתיר ממנה כדי נטילה. יש אומרים שהמצה כולה אסורה באכילה, במקרה שהאסור כרוך בהפסד כספי רב, אפשר להקל. ולכל הדעות, מצא, מגע מצא בחמץ, אתה מצא רק אם זה קרה כששניהם היו חמים מדעת חום שאת פולדת בו. שזה בין 40-45 מעלות צלזיוס, יש את זה שונות. ובכל מקרה, המקום שבו עמד החמץ בתנור, טעון הכשרה לפני הנחת מצות אחרות. עד כאן מיני לפעמים בעל הראשים עד היום בזאת. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול, מצא אפויה כל צורכה לא מכניסה עוד לעולם. שלושה סימנים יש לזה שהמצא אפויה כל צורכה. א', כשפורסים את המצה לא נמשכים מן החוטי בצק, ב', קרימת פני המצה, ויש אומרים שאין צורך בקרימת פנים מלאה, אלא די בקרימה מועטה, שמורה על כך שהמצה אפילה לשליש ולמח, ויש אומרים שצריך שפני המצה ישתנו לגוון לבן ובלתי מבוק. המצה לא נפרד כשמטלטלים אותה, ואין להוציא מצה מהתנור טרם שנעשתה במידה נדרשת למניעת חימוצה בעתיד, וגם על מנת להחזרה מיד, מחשש שם ההחזרתה, תנור תתקעו בינתיים. עד כאן מה שלמדנו אתמול בקצרה, הוא כדרכנו נפליג מים אחורה ונזכר גם כן למה שלמדנו אותו בקצרה. בגמרא נזכר כמה פעמים הכלל שמילצה דלא רם עלי דעיני שלר דייטי. זאת אומרת, דבר שלא מודע לאדם לברר אותו, אז באמת אין דעתו נתנה לברר אותו כרועיל ולדאג בו. בגמרא נזכר הכלל הזה בנוגע לדינים שונים בחושן משפט, בדבר ראשון נזכר גם בנוגע לדינים שבאורחיים ולבאת. לדוגמה, אדם שמכין מאכל שלא לצורך אכילה בפסח, באופן שייתכן שיתערב חמץ במאכל, לא ניתן לסמוך עליו באמרו שלא יתערב חמץ במאכל, כיוון שבעת הכנתו לא יצא דייטו על חג הפסח, וממילא, הוא לא דגדג בהבחנה בנוגע להתערבות החמץ במאכל. בין החלקו האחרונים, הכלל הזה נאמר רק ביחס לדינים דאורייתא, וגם ביחס לדינים דרבנן. ביחס לאיסור משהו חמץ לתערובת, שום דרבנן פסק המשתמרו, רואה שנאמר רק כלל. דף היום תלמוד בבלי, מה עושים עם כור של מלח? ואז זורק מרשות לרשות, האם חייב? והאם מותר לאדם לחטוא כדי להציל את חברו מחטא? אחר כך ולא נושאים מעניינים, מיד למסכת שבת, דף ג'. ולקראת יום החפצים בחיים, האם מותר לספר לאדם שהוא קפדן? אז הסעיף הראשון שנלמד היום, כלל ד' סעיף ט', חוזר חפץ חיים וכותב שאסור לגנות אדם על המידות הרעות שיש בו. מידות מגונות. זה בהתאם לכלל שהוא כבר אמר, שמי יודע אם הוא לא עשה תשובה, וגם אם הוא הורגל במודות והוא לא מצטער עליהם, אולי הוא לא ידע את חומר האיסור, כמו שרואים גם על כאלה שהם בעלי תורה שלו, יודעים את זה. אלא אדם צריך לוכחת ולהראות לו את חומר האיסור. הבר מהאחיים כתב לחבץ חיים, שיגיד האדם שהוא קפדן, זה לא נחשב לגנאי, כי הוא לא מספר עליו, אלא רק שהוא לא מסביר על המידות, בפני שהוא יודע, בפני שהוא יודע שאומר זה גם בפניו, שזה שתי יתר של באב תימורת. ולמעשה הוא אומר שכיוון שלפעמים השמה יגיב בהוספת דברי גנות, לכן שומר נפשי ירחק מזה. בביאור מוסוף מביא את מה שכתב בעלי באר, מההסבר, על פי מה שעבר בחינוך, של עבר העמידות במידת חסידות. אם כן, מי שלא עושה את זה, הוא לא ברמה אליה, אבל זה לא גנאי. זה קשה מאוד. אמנם מציינים שרוב האדם, כשאומרים לאדם שהוא קפדן, מפרשים את זה כגנות גמורה, הוא כזה אופן ודאי שיעשו לומר. ובאמת אומר החפץ חיים, הוא יודע שאצל השומעים ירד הערך על אחד שישמעו שהוא קפדן, אז עולה מדבר החפץ חיים שזה אסור. כמו שאסור לדבר, חיסרון מאוד של השני, כגון שהוא לא חכם וכדומה. וכן אם מדובר באדם שידוע בהנהגות הטובות, הכינוי שלו קפדן זה גנאי גדול בעבור, אז עבר לקמון שזה אסור. עוד שכתבו שקודם החפץ חיים כנראו רק בקפדנות לשם שמיים. אבל בקפדנות בשאר עניינים, ודאי שיש בזה גנאי. זה נוסף, מובא בביאור מוסוף, אמר ראובן ששאל את שמעון, אני מכיר גמח שיכול להלוות לו כסף. שמעון אמר לו שיש ללוי גמח, כשיזהר דבר טוב בנחת, כי הוא קפדן. אז יש כתבו שלפי דבר אנחנו צריכים זה מותר, אני יודע שלראובן, שראובן לא יוסיף נופך משלו על הדברים, וכן לא יסבר לאף אחד שהוא הזהיר אותו, כדי שלא תצא מזה רחילות, ומתנים הביאור מוסוף, אם כי אפשר שהיתר בזה, וגם מפני שיש מתי תועלת לרובן שידע איך לדבר עם בעל הגמח, כמו שבא בשם אגר קניאבקי, שמותר לומר לפלוני שולך סוף כזה מצדקת אל השירים, על השיר מסוים שהוא קמצן, כי שעדי זה ידע איך לדבר אותו, ועם אלה זה אלה תועלת. ולסיום המתי התחזקות יומית, כתב אחידה בספר דברים אחדים, שיום הכיפורים הוא צירוף אותיות כפורים, שגם הפור מוסיך את הגדג באכילה שלו בסרחיסטו ובדיבור, כסף נבחר לשון צדיק ולשמור כדעת מה לעשות שלא יהיה שחוק וקלות ראש שגורמים לעבר. שתדעים רבותיי, גם ביום הפור נשמור על מעשינו ודברינו שלא תהיה בהם שחוק וקלות ראש, וחז ושלום, חז ושלום ונגרום על אדם צער או פגיעה פנו. עד כאן דברינו היום רבותיי, שלא לכולם פורים שמח עם הרבה הישגים והשפעה ושפע ברוחניות וגשמיות וכל טוב סלם.